כשם שהצבא מכין את עצמו בכל עת למערכה, כך יכול הדרג המדיני בישראל לשקול ולהכין, לא רק בעיתות הסלמה, חלופות לאימות צבאי, למשל מהלכים מדיניים ארוכי טווח שימנעו הידרדרות למערכה, למשל ברצועת עזה. הצעת חוק שמקודמת בימים אלו בכנסת בידי תנועת נשים עושות שלום וחברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, שמה לה למטרה לחייב את מקבלי ההחלטות בדרג המדיני לבחון חלופות לא צבאיות באורח שוטף ושיטתי, בשגרה ובחירום, ולהפנות משאבים של זמן, קשב וכוח אדם לחיפוש חלופות ופתרונות מדיניים. אימנו בנושא הזה עורך הדין גלעד שר, ראש המרכז למסע ומתן יישומי במכון, דוקטור יעל אדמי, יוצאת התעשיות הביטחוניות ומומחית לאינטליגנציה מלאכותית, ועורכת הדין תמי יקירה מתנועת נשים עושות שלום. שלום לכולכם.
שלום, שלום.
שלום.
השאלה שבה אני רוצה לפתוח היא שאלת הישימות. האם חקיקה תוכל לשנות את סדרי העדיפויות של מקבלי ההחלטות בשלטון, וליצור את התוצאה המיוחלת, שאכן ייבחנו חלופות מדיניות למהלכים צבאיים?
אנחנו חושבות ש... המהלך שהחקיקה הזאת מנסה לקדם, של באמת הקדשת זמן, קשב ומשאבים לבחינה ופיתוח של חלופות מדיניות, אלו דברים שהיינו מצפות שיקרו ממילא. אבל מחקר עומק שעשינו, תעצות ולמידה עם 50 מומחיות ומומחים מלב העשייה המדינית-ביטחונית, לימד אותנו שזה לא כך במשך הרבה מאוד שנים, ובפרט בשנים האחרונות. ואנחנו חיפשנו כלי שיכול לחייב את הדבר הזה ולגרום לו לקרות. אנחנו חושבות שחקיקה היא כלי שיכול לגרום לדבר הזה לקרות, ואנחנו כתנועת שטח אזרחית גדולה שעומדת מאחורי החקיקה הזאת, מחויבות לוודא שהדבר הזה קורה. אנחנו חושבות שחקיקה היא כלי שנותן לחברה האזרחית כלים לקדם מדיניות, לצאת עם זה לתקשורת, לעמוד מול בגץ אם צריך, לוודא שהדברים האלה אכן קורים. אנחנו חושבות שהחקיקה הזאת היא מממשת את החוזה הבלתי כתוב בין המדינה לאזרחים שלה, שאנחנו נבוא להילחם כשנידרש לכך, ובתנאי שנדע שמקבלי ההחלטות הופכים כל אבן כדי לוודא שהמלחמות האלה אכן הכרחיות.
חקיקה איננה מספקת אף פעם, אבל היא יוצרת נורמה. היא יוצרת נורמה והיא יוצרת נקודת התייחסות. זאת אומרת, מה שלא היה לפני מעשה החקיקה, איננו דומה למה שיהיה אחרי מעשה החקיקה, כי יהיה למה להשוות. כמובן שבאזור קבלת ההחלטות, במתחם קבלת ההחלטות במדינת ישראל, יש כל כך הרבה לחצים וכל כך הרבה אינטרסים שפועלים בו זמנית, שהחקיקה היא לא בדיוק הדבר הראשון בחשיבות שמייחסים לו איזושהי דרגה עליונה של הנחיה. אבל כאשר נוצרת נורמה, וכאשר מתחילים להתייחס אל הנורמה הזאת, וכאשר יש מישהו מחוץ לאזור קבלת ההחלטות ולמתחם הזה, המאוד מאוד לחוץ ונלחץ, שדואג להזכיר שהנועל הזה קיים, שהמבנה המוצע הוא מבנה שצריך לשמור עליו, שהבקרה והפיקוח הם כאלה שצריכים להיות כל הזמן באוויר, נדמה לי שזה משפר את המצב דרך חקיקה, אבל לא רק דרך החקיקה.
אני רוצה להוסיף משהו קטן בהמשך לדברים האלה, ציטוט שדן מרידור אמר לנו כשראיינו אותו על תהליכי קבלת ההחלטות ועל השאלה החשובה שאתה העלית, כמה זה באמת יכול להיות ישים. אז הוא אמר משפט שאני אוהבת ככה לקבל ממנו כוח. הוא אמר, הדרך להטמיע ערכים במציאות זה בעזרת חוקים. זאת אומרת, החוק, כמו שגלעד אמר, זו נורמה. אנחנו דורשות אחריות. אנחנו דורשות שמקבלי החלטות ינהגו במלוא תשומת הלב הנדרשת, כי מדובר בחיי ילדינו. והרצון הזה שלנו ממומש בחוק הזה, שבסופו של דבר מבטא ערכים של אחריות שנדרשת מכל אחד ממי שהוא נבחר על ידי העם.
אם אפשר להוסיף אולי שני תקדימים, אני אגיד, או איזשהם נקודות התייחסות, בעקבות דוח מבקר המדינה על צוק איתן, ביקר בחריפות את העובדה שסמכויות הקבינט לא היו מוסדרות בחוק היטב, וחברי הקבינט לא ידעו בעצמם אם הם גוף מייעץ או גוף מחליט. בעקבות הדבר הזה ישבה ועדת המדרור שהגישה המלצות, ובעקבותיה הובל מהלך חקיקה שהסדיר את סמכויות הקבינט בחוק. במהלך שלנו אנחנו רואות בו מהלך משלים. עכשיו מי שסמכויות הקבינט הוסדרו בחוק, אנחנו רוצות להסדיר גם את נהלי העבודה. ולדברים האלה יש עוד דוגמאות אחרות בחקיקה, למשל החובה של ראש הממשלה לשבת עם ראש האופוזיציה ולדווח ולהדכן אותו על מהלכים משמעותיים שמתרחשים, מוסדרת בחוק. אז אנחנו רואות בדבר, זה בהחלט משהו שחקיקה יכולה לעזור לו לקרות.
גלעד, נתייחס למציאות של ימינו, וזה יכול להמחיש את העניינים שעליהם אתם מדברים. בעקבות, או בין הסבבים האחרונים של ההסלמה ברצועת עזה, וגם פיגועים בגדה המערבית לאורך השנה או השנתיים האחרונות, נראה שכל פעם הספירלה הזאת של ההסלמה מתפתחת בעקבות אירוע נקודתי, שיגור רקטה מעזה או פיגוע בגדה שגורר תגובה מיידית במישור הצבאי. וזה לא מתפתח למלחמה, בין היתר מפני שחמאס לא חותר לשם, ואנחנו במין מצב כזה שהוא כמו סטטוס קוו, של מדי פעם הסלמה, מדי פעם שקט. האם יש חלופה מדינית שיכולה להתמודד טוב יותר עם האירועים האלה, מאשר מהלכים צבאיים נקודתיים?
תראה, אנחנו יושבים כאן ומקליטים במכון מחקר, מכון חשיבה, במכון למחקרי ביטחון לאומי, ב-INSS. המכון בשנה האחרונה וגם לפניה הכין לא מעט מתווים, תוכניות, חלופות, מחשבות על סמך מחקר, על סמך ניתוח, על סמך דיון. אני חושב שטוב היה לו מקבלי ההחלטות גם בשגרה וגם במצבים של ספירלת הסלמה והרגעה שאנחנו שתיארת נכון, שהמתווים האלה, החלופות האלה, ההצעות האלה יישמעו, יידונו באופן מסודר, באופן מלא, כדי שלא נמצא את עצמנו כמדינת ישראל הריבונית כל הזמן במצב תגובתי ולא במצב יוזם, כל הזמן בכיוון אחד בלבד, שהוא כיוון של הסלמה הרגעה עם כל מיני פטנטים לקרוא לזה אחרת. בסך הכל אנחנו מנסים לחזור הרי לאותו מתווה של הפסקת אש של סוף אוגוסט 2014, של סוף צוק איתן. ואנחנו מתרחקים ומתקרבים אליו כל פעם מחדש. נדמה לי שגם הדרג הצבאי וגם הדרג המדיני טוב יהיה לו יבחנו את החלופות המוצעות, לא רק על ידי המכון הזה, אלא גם על ידי אחרים, וגם ייצרו חלופות בעצמם, בגופים שמיועדים לכך, במבנה השלטון במדינת ישראל. אני יודע מתוך ניסיוני, כמי שישב כמנהל לשכת ראש הממשלה, בתקופות לא פחות סוערות מהתקופה הזאת, כמתאי מדיניות ראש הממשלה, שהדברים הם קשים מאוד לביצוע כאשר אתה נמצא ממש בלב האירועים, אבל כשאתה מכין מראש ונמצאים על המדף גם מתווים אחרים וגם הצעות אחרות, אתה יודע לדלות מהם הרבה יותר בראייה כוללת, לא רק של מה כרגע אנחנו עושים על הגדר מול רצועת עזה ומול הבלונים ובלוני התבערה והמנהרות, אלא גם איך כל בעיית עזה משתלבת בהיערכות המדינית-ביטחונית הכוללת של מדינת ישראל באזור, בהקשר הישראלי-פלסטיני ובהקשר האזורי.
מה דעתכן?
אני רוצה להוסיף שעוד דבר שלמדנו מדוח מבקר המדינה על צוק איתן, זה שלפני היציאה למבצע לא נידונו בכלל חלופות מדיניות. זה בעצם היה טריגר ליוזמה הזאת של החקיקה. ואנחנו רוצות, אנחנו מאמינות, רוצות לקוות שלו הקבינט היה יושב בצורה סדורה, אפילו מאז סיום צוק איתן ועד תחילת המהומות בצעדות השיבה בעזה לפני כשנה, יושב ובוחן באופן שיטתי ויזום אפשרויות מדיניות, אפשר היה למנוע את ההסלמה הנוכחית. אפשר היה לבחון לעומק האם הזרמת כסף קטרי לרצועה זה דבר טוב או לא, האם חיזוק החמאס והחלשת הרשות זה מהלך רצוי לישראל אסטרטגית, או שיש אפשרויות אחרות. אנחנו שומעות כל מיני רעיונות שעולים, כמו הקמת אי בעזה, הקלות הומניטריות כאלה ואחרות, אבל הדברים האלה לא נידונים בצורה עמוקה, עם ניתוח של יתרונות וחסרונות, ואנחנו כאזרחיות לא מרגישות, אזרחיות ואזרחים, לא מרגישים מספיק בטוחים שהדבר הזה קורה, ושהביטחון שלנו, ארוך הטווח, עומד בראש מעייניהם של מקבלי החלטות היום.
אני רוצה להגיד בהקשר הזה, ויפה שעה אחת קודם, ולספר שבמהלך המחקר שלנו התברר לנו מה היה תהליך ההחלטות שהביא בסופו של דבר לפינוי מעזה בניהולו של אריק שרון. והתברר לנו להפתעתנו ולצערנו הרב שתהליך קבלת ההחלטות שם היה לקוי עד לקוי מאוד. לא ניתנה תשומת הלב הנכונה למשמעויות של ההחלטה על היציאה החד צדדית, למרות שגם ראש המל"ל וגם סגן ראש המל"ל הציעו דברים אחרים ושהיה כנראה צריך לבחון אותם הרבה יותר לעומק. ולמעשה מה שנדרש מעבר להבנה שכבר שם נשתלו זרעי הפורענות, כי לא נשקלו לעומק החלופות והמשמעויות של הצעד הזה שנבחר, למעשה מה שהיה נחוץ בוודאי זה מיד לאחריו להתחיל ולבחון את המשמעויות שלו ואיך נכון לטפל במה שעלול לקרות. שום דבר מהדברים האלה לא נעשה. ולמול עינינו אנחנו רואים את התוצאות המתמשכות של עוד סבב ועוד סבב, של עליית החמאס, דברים שקרו מפני שלא התייחסו ברצינות מספיק לחלופות שהוצגו על ידי אנשי מקצוע מעולים, מי שקיבל את ההחלטות.
זו דוגמה קלאסית לכך שהחלטה נכונה מבחינה אסטרטגית ואמיצה מבחינה מנהיגותית, בוצעה באופן לקוי כמעט בכל פרמטר שאתה בודק, גם בפרמטר הביטחוני, גם החברתי, גם הכלכלי, ואפילו הדיפלומטי.
בואו נניח שהכנו חלופה מדינית למהלך צבאי, שלדעת כולנו עדיפה פי כמה על מהלך צבאי במסגרת האירוע שעליו אנחנו מדברים. מבחינת שיקולי רווח מול הפסד או עלות נגד תועלת, היא מונחת אצל מקבלי ההחלטות, ומכאן והלאה זה בידיהם, שיקוליהם. על פי דעתכם, האם הדרג המדיני בישראל בעשורים האחרונים, בתקופה שאתם חקרתם, בצמתים של קבלת החלטות לפני מלחמה או מבצע צבאי, נשען על שיקולים כאלה של עלות כנגד תועלת, מהלך מדיני מול מהלך צבאי, או שיש בישראל העדפה של מהלך צבאי בכל מקרה משיקולים אחרים?
אני חושב שעשר השנים האחרונות מאופיינות בראייה לטווח קצר מאוד. אנחנו אמנם לא פותחים בשום מלחמה, יזומה כבר די הרבה שנים, אבל המבצעים שמתגלגלים לכדי סוג של מלחמה מקומית ומסלימים באופן כמעט מלא, הם מנת חלקנו בעשורים האחרונים. נדמה לי שהשיקולים הפוליטיים שציינת, או השיקולים האישיים מאינטרסים כאלה ואחרים, תמיד יהיו. תמיד היו ותמיד יהיו. השאלה היא, מה התהליך שמאפשר לשיקולים אחרים להיכנס לתמונה ולהכריע בסופו של דבר את תהליך קבלת ההחלטות?
אני אוסיף על הדברים של גלעד ואני אגיד שבסופו של דבר העניינים האלה אכן מוכרעים על ידי רצון פוליטי. הצעת החוק שלנו לא מתיימרת להתערב ברצון הפוליטי, בשיקול הדעת הפוליטי, אלא בתהליך. על מנת באמת לאפשר לאפשרויות אחרות להיות נידונות, למשאבים להיות מוקצים לפיתוח הזה, מתוך שאיפה שתהליך כזה יאפשר דינמיקה אחרת, בריאה יותר, ויאפשר לציבור לעמוד מאחורי זה ולגבש עמדה פוליטית ראויה יותר אל מול המהלכים האלה שמתגבשים.
אני אוסיף שמומחים של קבלת החלטות רבים וטובים, שאחד מהם עומד להיות הנועם המרכזי בכנס שלנו בשבוע הבא, מדברים רבות על ארסנל, להכין ארסנל מראש. וההכנה שלו היא משפיעה בסופו של דבר הרבה מאוד על ההחלטה ברגע האמת. ובזה אנחנו עוסקות. אנחנו מקבלות, מבינות, עמדות שונות, זה חוקי המשחק הטובים של הדמוקרטיה, אבל בתוך הכללים האלה נדרשת אחריות של הכנת הארסנל, שהוא יהיה באמת כזה שמאפשר עמדות שונות, מגוונות, וכשהוא יהיה מוכן, אז יש סיכוי רב שבסופו של דבר ההחלטות תלקחנה הרבה הרבה יותר טובות.
ועל כך ועוד, בכנס שיערך במכון ביום שלישי, 18 ביוני בשעה 6, לפני הסבב הבא, חלופות מדיניות תחילה, בין הנועמים, פרופסור דן אריאלי, מומחה בינלאומי לתהליכי קבלת החלטות. אתם מוזמנים להגיע או לצפות בשידור החי דרך אתר המכון.